השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן יהושע, זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת עודשה בת אהרון פסח שטרן, זיכרונה לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתם. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך ב' במסכת עירובין, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם היום את פרק אדר בסוף העמוד הקודם, ונסיים 7 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו לומדים נושא אחד, וזה לגבי עירובי חצרות, וזה מה קורה כשבחצר, באחד מהבתים, גר גוי. את הדיון לגבי זה נחלק לחמישה שלבים. השלב הראשון יהיה סוג של הקדמה, וזה שכמו שכבר הזכרנו בדף נונטט ובעוד הזדמנויות, כשעושים עירוב חצרות או שיתוף מבואות, אנחנו חייבים שכל מי שגר באותו מקום יהיה שותף, כי אם יש למשל בחצר 3 בתים ורק 2 מהם עשו עירוב חצרות, אז זה לא עוזר להם, כי הרי עדיין הבתים שלהם זה של שניהם, והחצר זה גם של השלישי, ממילא הם לא יכולים לטלטל מהבית לחצר, לכן צריך שכולם יהיו שותפים בעירוב. עכשיו, מה קורה אם מישהו לא יכול או לא רוצה להיות שותף? אז יש שתי אפשרויות, או שהוא מבטל את הרשות שלו לאותה שבת בחצר, או שהוא מזכיר להם את הרשות שלו בחצר לאותה שבת. עכשיו, הגמרא באמצע עמוד א' מביאה מחלוקת, כשאנחנו אומרים שהוא יכול להזכיר להם את הרשות, עד כמה ההזכרה הזאת צריכה להיות רצינית. רב חיסט אומר שאנחנו צריכים הזכרה בריאה, רב ששת אומר שמספיקה הזכרה ראועה. עוד פעם, רב חיסט בריאה, רב ששת ראועה. במה זה בא לידי ביטוי אם זה השכרה בריאה או ראועה? אז יש לזה שני הסברים שם בגמרא. הסבר אחד זה שהשכרה בריאה זה שהם שילמו לו שווה פרוטה ומעלה, והשכרה ראועה זה שהם שילמו לו פחות משווה פרוטה. אנחנו נראה בהמשך שלגבי גוי ההסבר הזה לא מתקבל, כי לגבי גוי בניגוד ליהודי אין הבדל בין שווה פרוטה לפחות משווה פרוטה. לכן למשל אם גוי גונב פחות משווה פרוטה הוא נהרג גם על זה. ממילא ההסבר הזה לא מתקבל לגבי גוי. הסבר שני זה שבהשכרה בריאה אז מתייחסים לזה ברצינות, ממילא הסוחר גם יכול לשים את החפצים שלו בכל החצר, גם בשטח היחסי של המזכיר, לעומת זאת אם זאת השכרה ראועה אז הוא לא יכול, זאת יותר השכרה סמלית ולא לוקחים אותה כל כך ברצינות שהוא יתחיל להשתלט פה על כל החצר. עד כאן שלב ראשון, ראינו הקדמה שכולם צריכים להיות שותפים בעירוב חצרות, אם מישהו לא יכול או לא רוצה הוא יכול לבטל את הרשות שלו או להזכיר אותה, וראינו מחלוקת עד כמה צריך השכרה בריאה או ראועה. בשלב השני אנחנו נכנסים לנושא שלנו, שזה כאמור מה קורה כשיש גוי בחצר. לגבי זה אנחנו נשווה בין המשנה שלנו לבין ברייטה שמובאת 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. המשנה אומרת שאם יש גוי בחצר אז זה בעיה, כי מצד אחד זה נחשב שהוא גר שם, ואם שאר השכנים היהודים לא יעשו איתו עירוב חצרות אז הם לא יוכלו להוציא מהבית לחצר, אבל מצד שני הוא לא יכול לעשות איתם עירוב חצרות, וממילא הפתרון היחיד זה שהוא יבטל או יזכיר את האחוזים שלו בחצר. המשנה לא מאפשרת לו לבטל אלא רק להזכיר, בהמשך נראה למה. זאת המשנה, הגוי כן אוסר על היהודים. לעומת זאת, בברייתא כתוב שהדירה של גוי בחצר לא נחשבת דירה, היא נחשבת כמו דיר של בהמה. ממילא, אם למשל יש חצר שרק גויים גרים שם, אז אם יהודי בא, הוא יכול לטלטל חופשי, כי זה לא נחשב שאף אחד גר שם, וגם אם יש יהודים שם, אז הגוי לא אוסר על היהודים, והיהודים יכולים לטלטל מהבית לחצר, אבל מצד שני, היהודים כן אוסרים על הגוי. כלומר, לא שהגוי אסור לו לטלטל, כי הוא גוי, הוא לא צריך לשמור שבת, אבל היהודי לא יכול להיכנס לבית של הגוי ולהוציא משהו מהחצר. עכשיו, לגבי הסיבה למה יהודי אוסר על הגוי, לא ניכנס כרגע, נעיר את זה בסוף השיעור בהערה. בכל אופן, לגבי הגוי, הוא לא אוסר על היהודים לפי הברייתא. אז שוב, לפי המשנה שלנו, הגוי כן אוסר, והוא צריך להזכיר. לפי הברייתא, הגוי לא אוסר, והיהודים רק אוסרים עליו את החצר. עכשיו, גם לגבי הבעיה של המשנה, שהגוי אוסר על היהודים, וגם לגבי הבעיה הקטנה יותר של הברייתא, שהיהודים אוסרים על הגוי, יש מחלוקת תנאים בכמה יהודים מדובר. לפי רבי מאיר, זה נכון אפילו כשיש יהודי אחד. לפי רבי אליעזר בן יעקב, זה דווקא אם יש שני יהודים. כלומר, עוד פעם, לפי רבי מאיר, גם אם יש יהודי אחד וגוי אחד, אז לפי המשנה, הגוי יאסור על היהודי, ולפי הברייתא, רק היהודי יאסור על הגוי. לפי רבי אליעזר בן יעקב, אם יש יהודי אחד, אז מתעלמים לגמרי מהגוי, ורק אם יש שני יהודים, אז לפי המשנה, הגוי אוסר על היהודים, לפי הברייתא, רק היהודים אוסרים על הגוי, אבל הגוי לא אוסר עליהם. אז זאת המשנה והברייתא, עוד פעם ראינו שני דברים, אחד זה שלפי המשנה, הגוי כן אוסר על היהודים, לעומת זאת, לפי הברייתא, רק היהודים אוסרים על הגוי. דבר שני, לפי רבי מאיר זה גם ביהודי אחד, לפי רבי אליעזר בן יעקב זה רק בשני יהודים ומעלה. עד כאן שלב שני. בשלב השלישי אנחנו נציג שתי בעיות במה שהרגע אמרנו בשלב השני, אבל לפני שנראה את הבעיות, קודם כל נקדים שהגמרא כאן מניחה בהווה אמינא שכשאנחנו אומרים במשנה שהגוי מהווה בעיה, זה בגלל שכשהוא גר שם, זה נחשב שהוא גר שם, כלומר דירת אקום שמה דירה, ועכשיו מתוך זה יש שתי בעיות. בעיה אחת זה מה הסברה של רבי אלעזר בן יעקב שהוא מחלק בין יהודי אחד לשני יהודים. הרי מה זה משנה? אם דירת גוי שמה דירה, אז השמה דירה גם כשיש רק יהודי אחד, ואם לא, אז זה לא גם כשיש שני יהודים. בעיה שנייה זה הסתירה בין המשנה לבין הברייתא. איך במשנה אנחנו אומרים שהגוי כן מהווה בעיה, כלומר דירת גוי שמה דירה, ואילו בברייתא אנחנו אומרים שלא. אלה שתי הבעיות, ועל שתי הבעיות אלו הגמרא עונה על ידי תשובה אחת שפותרת הכל, וזה שההווה מינה שלנו שאמרנו שלפי המשנה דירת גוי שמה דירה היא לא נכונה. אלא באמת גם לפי המשנה וגם לפי הברייתא, גם לרבי מאיר וגם לרבי אלעזר בן יעקב, דירת גוי לא שמה דירה. ממילא גוי מן הדין לא אמור להוות בעיה בכלל. אז למה בכל זאת לפי המשנה הגוי כן מהווה בעיה? זאת גזרה אחרת מסיבה חיצונית לגמרי לדיני עירובין, וזה שחזה לא רוצים שהיהודי ילמד ממעשיו של הגוי, לכן גם כשהם גרים ביחד הם רוצים שהם ייפגשו כמה שפחות בחצר, וגם זה יהיה קשה ליהודי ככה להתנהל עד שבסוף הוא פשוט יקום ויעבור דירה לחצר שהיא רק של יהודים. עכשיו עוד מעט בשלב החמישי נסביר קצת יותר איך זה גורם לזה שהיהודי ירצה לעזוב, אבל קודם כל נסביר איך זה עוזר לנו לפתור את שתי הבעיות שהזכרנו מקודם. אז לגבי הסברה של רבי אלעזר בן יעקב, למה הוא מבדיל בין יהודי אחד לבין שני יהודים, עכשיו זה פשוט מאוד, זה לא איזשהו הבדל מהותי בין יהודי אחד לשני יהודים, אלא פשוט יש לנו כלל שחזל לא גוזרים גזרות על מצבים שהם לא שכיחים, וזה שיהודי אחד גר בחצר עם גוי לבד, זה לא שכיח. ממילא על מצב כזה לא גזרו, גזרו רק על מצב של שני יהודים ומעלה, זה רבי אלעזר בן יעקב, לעומת זאת רבי מאיר אומר שלפעמים זה כן קורה, לכן גזרו גם על יהודי אחד, זה לגבי הבעיה הראשונה. עכשיו לגבי הבעיה השנייה, למה במשנה שלנו הגוי כן אוסר על היהודים ובברייתא לא, אז קודם כל בזה שאמרנו שלא מדובר כאן בשאלה האם דירת גוי שמה דירה, אלא בשאלה פשוטה יותר מתי חזל גזרו שמה היהודי ילמד מהגוי, אז כבר הורדנו קצת מהעוקץ של הסתירה בין המשנה לברייתא. כי לא מדובר כבר בסתירה עקרונית האם דירת גוי שמה דירה, אלא בשאלה פשוטה יותר מתי חזל גזרו שמה היהודי ילמד מהגוי. אז את העוקץ קצת הורדנו, אבל עדיין הסתירה קיימת. סוף סוף במשנה כתוב שהם גזרו, ובברייתא כתוב שהם לא גזרו, אז איך פותרים את זה? אז בשביל זה אנחנו מסיימים עכשיו עם החצי העליון של עמוד א', וקופצים לשורה השנייה בעמוד ב', שם הגמרא שואלת את זה, והיא מסבירה שזה תלוי האם הגוי נמצא בבית או לא. המשנה מדברת על זה שהוא נמצא בבית, ממילא חוששים שהם ילמדו ממנו, לכן גזרו. לעומת זאת הברייתא מדברת שהוא לא נמצא כרגע בבית, ממילא הם לא ילמדו ממנו, ולכן אז לא גזרו. אז פתרנו את הסתירה בין המשנה לבין הברייתא, ועכשיו נעיר שתי הערות, הערה אחת בשורה הרביעית בעמוד ב', והערה שנייה זה בשורה 11 בעמוד ב', נתחיל דווקא בהערה השנייה. ההערה השנייה היא שהרגע אמרנו שכשהגוי לא נמצא אז לא גזרו, וזה קשה ממשנה בדף פיוו, שגם ראינו אותה בדף ממזיין, ששם יש כמה דעות מה קורה אם יהודי או גוי עזבו את הבית לשבת, האם הם מהווים בעיה על החצר או לא, ורבי מאיר שם אומר שבין גוי ובין יהודי, אפילו שהם לא שם שבת, הם בכל זאת מהווים בעיה, אז איך אמרנו בברייתא שאם הגוי לא נמצא זה בסדר, עונה הגמרא זה תלוי האם הגוי עתיד לחזור באותו יום. המשנה שם מדברת שהוא עתיד לחזור באותו יום, לכן זה בעיה. אם הוא לא עתיד לחזור באותו יום, אז זה לא בעיה, ועל זה הברייתא דיברה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, מהברייתא אצלנו יוצא שיש הבדל בין יהודי לבין גוי, כי הרי הברייתא אומרת שהיהודי אוסר על הגוי, הגוי לא אוסר על היהודי. ועכשיו שאמרנו שמדובר שהגוי לא בבית, אז כנראה שגם מדובר שהיהודי לא בבית, כלומר שגוי אוסר על יהודי רק כשהוא בבית, או שלפחות הוא עתיד לחזור לבית, לעומת זאת יהודי אוסר על גוי גם כשהוא לא עתיד לחזור באותו יום הביתה. למה יש את ההבדל הזה? הרי אם אתה אומר שדירה שהבעלים לא נמצאים בה נחשבת לדירה, אז היא צריכה לאסור גם אצל יהודי וגם אצל גוי, ואם לא, אז לא אצל שניהם. אלא מסבירה הגמרא הסבר מתבקש, שבאמת כשמישהו לא בבית אז זה לא נחשב דירה, אבל אצל היהודי בכל זאת גוזרים, כי הרי כשהוא כן בבית אז הוא אוסר מן הדין, לכן גזרו גם כשהוא לא בבית. לעומת זאת אצל גוי, הרי אמרנו שגם כשהוא בבית זה לא נחשב דירה, וכל הסיבה שאוסרים זה רק שמה ילמדו ממעשיו. ממילא, כשהוא לא בבית, אז כבר לא גוזרים. ומה שפה בגמרא, שזה גם כי זה סוג של גזרה לגזרה, וגם כי כשהוא לא בבית, אז ממילא לא ילמדו ממעשיו, כי הוא לא שם, אז הם לא רואים אותו. עד כאן השלב השלישי, ראינו את שתי הבעיות במשנה ובברייתא, בעיה אחת בסברה של רבי אלעזר בן יעקב, ובעיה שנייה זה הסתירה, והסברנו שכל הנושא כאן זה רק גזרה חיצונית שמה ילמדו ממעשיו, וגזרו רק שהוא בבית. בזה הגענו כמעט לאמצע עמוד ב', ועכשיו בשביל השלב הרביעי נחזור שוב אחורה בערך לאמצע עמוד א', ונסביר טיפה יותר את אותה גזרה של שמה ילמדו ממעשיו. משמע בגמרא שבגזרה הזאת יש שתי מטרות. מטרה אחת זה שגם אם הגוי והיהודי גרים ביחד באותה חצר, אנחנו רוצים למנוע כמה שיותר את המפגש ביניהם, וממילא אם הגוי נמצא בבית, אז היהודי לא יכול לטטל לחצר. ממילא הוא יישאר כמה שיותר בבית בשבת, שבת זה אגב הזמן שנמצאים יותר בבית מכל השבוע, וממילא הוא פחות יפגוש את הגוי. ולכן, כמו שאמרנו לפני רגע, כשהגוי לא נמצא, אז לא גזרו. זאת מטרה אחת. מטרה שנייה, שהיא יותר ארוכת טווח, זה שחזל מקווים שעל ידי זה שמקשים את החיים ליהודי, כי הוא לא יכול להשתמש בחצר שלו בשבת, אז בסוף הוא פשוט יתייאש ויעבור לחצר אחרת רק עם יהודים. עכשיו, למה הוא יתייאש? הרי כבר אמרנו שיש פתרון. פשוט צריך שהגוי יזכיר ליהודי את האחוזים שלו, אלא שמסבירה הגמרא שהגוי מן הסתם לא יסכים לעשות את זה. למה הוא לא יסכים? אז זה מחזיר אותנו למה שראינו בהקדמה, בשלב הראשון, וזה שיש מחלוקת האם צריך השכרה בריאה או השכרה רעועה. לפי ההסבר שצריך השכרה בריאה, ולפי המסקנה שהשכרה בריאה, הכוונה היא שהסוחר יכול להשתלט על החצר ולשים את כל החפצים, אז זה מאוד מובן למה הגוי לא רוצה להזכיר לו, כי הוא יפחד שבסוף היהודי מתכנן להשתלט על כל החצר גם בלי קשר לשבת. לפי ההסבר שמספיקה השכרה רעועה, אז זה קצת פחות מובן למה שהגוי לא יסכים להזכיר, הרי זאת רק השכרה סמלית, אלא מסבירה הגמרא, גם אז הגוי לא יסכים, כי זה יראה מוזר לגוי, למה יהודי צריך להזכיר לשבת, זה יראה למוזר, הוא יחשוב שזה סוג של כשפים, ולכן הוא לא יסכים להזכיר, מן הסתם מאותה סיבה הוא גם לא ירצה לבטל את הרשות שלו, אבל גם אם כן, חזל לא מאפשרים לגוי לבטל את הרשות שלו, ממילא הדרך היחידה של היהודי לפתור את המצב זה פשוט לעבור ולגור עם יהודים. עד כאן השלב הרביעי, הספרנו יותר את הגזרה איך זה יגרום לזה שבסוף היהודי ירצה לעזוב את החצר, ועכשיו לשלב החמישי והאחרון נחזור שוב חזרה לחצי השני של עמוד ב' ונראה מה ההלכה במחלוקת בין רבי מאיר לרבי אלעזר בן יעקב, שלפי רבי מאיר הבעיה מתחילה גם כשיש רק יהודי אחד, לפי רבי אלעזר בן יעקב מקלים והבעיה מתחילה רק כשיש שני יהודים ומעלה. אז לגבי זה, הגמרא נוטה להקל כמו רבי אלעזר בן יעקב, אבל היא מביאה שלוש רמות עד כמה ממש מפרסמים את הקולה הזאת, כי למרות שבאופן כללי בדיני רובין אנחנו נוטים להקל, כאן כנראה שהגמרא לא רוצה יותר מדי להקל, כי אז אנחנו גורמים לזה שיהודי לבד יגור עם גוי. אז האם מפרסמים או לא? אז שמול אומר שמפרסמים, הלכה כרבי אלעזר בן יעקב, רבונה אומר רק מנהג כרבי אלעזר בן יעקב, כלומר אם מישהו שואל אז תגיד לו, ורבי יוחנן אומר נהגו העם כרבי אלעזר בן יעקב ופשוט לא מוכרים בידם. בהמשך הגמרא מביאה שבאי ורב יוסף הבינו באופן פשוט שגם כן כמו שמואל הלכה כרבי אלעזר בן יעקב. בזה הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה מה קורה כשגוי גר בחצר, האם הוא מהווה בעיה ליהודים, חילקנו את זה לחמישה שלבים. בשלב הראשון אמרנו שכשמישהו לא יכול או לא רוצה לעשות עירוב חצרות עם השאר, הוא צריך לבטל או להזכיר את הרשות שלו לאחרים, וכשמזכירים ראינו מחלוקת האם צריך השכרה בריאה או רעועה. בשלב השני ראינו את המשנה ואת הברייתא, במשנה כתוב שהגוי כן מהווה בעיה והוא צריך להזכיר להם את הרשות שלו, בברייתא כתוב שהגוי לא מהווה בעיה, ויש מחלוקת כשהוא כן מהווה בעיה שלפי רבי אלעזר בן יעקב זה דווקא כשיש שני יהודים ומעלה, לפי רבי מאיר גם כשיש יהודי אחד. בשלב השלישי ראינו שתי בעיות במה שהרגע אמרנו, בעיה אחת זה בסברה של רבי אלעזר בן יעקב, מה זה משנה אם יש יהודי אחד או שני יהודים, בעיה שנייה זה הסתירה בין המשנה לבין הברייתא, ואת שתי הבעיות אלו פתרנו על ידי זה שאמרנו שהמשנה לא אומרת שדירת גוי שמה דירה. זה ברור שדירת גוי לא שמה דירה, אלא כל הבעיה כאן זה גזרת חזל שלא רוצים שהיהודי ילמד ממעשיו של הגוי, וגם שהוא לא יגור איתו באותה חצר, לכן מקשים עליו את החיים גם שהוא לא ילמד ממנו וגם שבסוף הוא יעזוב את החצר. איך זה פותר את הבעיות? אז לגבי רבי אלעזר בן יעקב, הוא אומר שזה רק משני יהודים, כי מצב של יהודי אחד עם גוי לדעתו זה לא מצב שכיח, אז על מצב לא שכיח לא גזרו. ולגבי הסתירה, אז קודם כל לא מדובר כאן בסתירה עקרונית האם דירת גוי שמה דירה או לא, ולגבי האם גוזרים או לא, אז המשנה דיברה על זה שהגוי נמצא, או שהוא לפחות עתיד לחזור באותו יום, לכן גוזרים, הברייתא דיברה על זה שהגוי לא נמצא, לכן אין מה ללמוד ממעשיו, ולכן לא גזרו. בשלב הרביעי הסברנו קצת יותר את הגזרה, ואמרנו שיש לה שתי מטרות, גם שהיהודי לא ילמד מהגוי, וגם שבסוף הוא ירצה לעזוב את החצר, כי ההנחה היא שהגוי לא יסכים להזכיר לו את האחוזים שלו, כי אם זאת שכירות בריאה, אז הגוי יפחד שהוא ישתלט לו לחצר, וגם אם זאת שכירות רעועה, אז הגוי מפחד שאולי היהודי עושה לו איזה שהם כשפים. בשלב החמישי ראינו שההלכה נוטה להקל כמו רבי אלעזר בן יעקב, שרק שיש שני יהודים ומעלה יש כאן בעיה. רבונה ורבי יוחנן אמרו שלא ממש מורים את זה בכל ההלכה, אבל שמול אמר שכן, ומשמע כך גם מהבאי ורב יוסף שנראה מחר. עד כאן הסיכום, עכשיו נספח קטן שהבטחנו, ראינו בברייתא שנכון שהגוי לא אוסר על היהודי, אבל היהודי כן אוסר על הגוי, וזה קצת קשה להבין, כי הרי כבר אמרנו שבכל מקרה דירת גוי לא שמה דירה, ואמרנו שכל הסברה זה רק שם ילמד מהגוי, אז אם הגוי לא בבית, אז מה אכפת לי שהיהודי ייכנס לבית של הגוי ויוצא משם חפצים? אז יש אחרונים שמסבירים שנכון שמבחינת החצר דירת גוי לא שמה דירה, אבל סוף סוף הבית של הגוי הוא לא חלק מהחצר, הוא רשות נפרדת, ממילא אסור לטלטל מהבית של החצר. אלא חצר. הבעיה בהסבר הזה זה שאז עוד פעם לא מובנת הסברה של רבי אלעזר בן יעקב למה לחלק בין יהודי אחד לשני יהודים, כי הרי אם זה משהו עקרוני, אז זה נכון גם כשיש רק יהודי אחד, אז אם מישהו מכם יש לו איזשהו הסבר טוב לברייתא, למה אסור ליהודי להוציא מהבית של הגוי, נשמח מאוד לשמוע בתגובות מתחת לשיעור באתר, כל טוב.